דבר ראשון, בואו נעשה סיכום קצר ממה שלמדנו בסוף פרק א', בכדי להבין את הנושא הכללי של פרק ב'. בסוף פרק א', האדמו"ר הזקן אמר שיש לכל אדם, לכל יהודי, שני נפשות. נפש הבהמית ונפש אלוקית. בסוף פרק א' הוא הסביר את הנפש הבאמיס, ובפרק ב' אנחנו יכולים להסביר את הנפש הלוקיס. אז בואו ננסה לסכם בקיצור, מה זה הנפש הבאמיס, וככה זה יעזור לנו להבין מה המהות של הנפש הלוקיס. הנפש הבאמיס בעצם זה הנפש הרגילה שאנחנו מכירים, שכל אדם רגיל בעולם רגיל לקרוא לזה נפש האדם, האישיות של הבן אדם, שבסופו של דבר הבסיס של האדם, הבסיס של הנפש, זה האגו שלו. זה המניע לכל דבר. כמובן שזה לא חייב להיות דווקא שלילי, זה יכול להיות אגו חיובי שמביא אותו לעזור לאנשים, כי זה עושה לו טוב, כי הוא אוהב את זה, כי זה עושה לו סיפוק, כי הוא לא מסוגל לראות מישהו סובל. זה יכול להיות כמובן גם באופן שלילי, אבל זה לא משנה. הנקודה היא שזה אגו. אגו, בעיקרון, הוא לא דווקא דבר רע, אבל זה עובדה. ככה בן אדם עובד, בן אדם רגיל. ככה אנחנו מכירים בכל העולם. קשה לנו לצייר אדם שפועל ממניעים אחרים חוץ מאגו. זה באופן כללי היסוד של הנפש הבאמיס, כמובן, שכמו שאתה רבי מחלק, יש בזה חלקים ויש בזה פרטים, אבל באופן כללי הנקודה היא שזה מה שנקרא בלושן אכסידס ישוס, שזה אגו. דבר בסיסי. יש עוד נפש שכדאי להזכיר אותו כאן, למרות שהאדמור הזה כן לא אומר את זה מפורש בסוף, בפרק א', אבל אנחנו נראה את זה בסוף פרק ב', ואני רוצה להזכיר את זה כבר עכשיו. יש נפש השכלית. נפש השכלית זה גם כן נמצא בכל בן אדם, גם גויים, וזה כבר משהו אחר. זה לא הנפש הבאמית, זה נפש שהמניע שלה זה לא אגו. המניע שלה זה אידיאל, חיפוש האמת, צדק, מצפון. הדברים האלה, הבסיס שלהם הוא לא אגו. זאת אומרת, בעיקרון, זה ההבדל בין אדם ובהימה. בהימה יכול להיות מתוחכם, יכול להיות חכם, אבל התחכום שלו תמיד בסופו של דבר הוא אמצעי להשיג את הצרכים שלו. השאלה היא כמה הוא משוכלל בתחכום. אז יש כאלה שמסתכלים על בן אדם גם בצורה כזאת, שבן אדם בסך הכל הוא בעל חי מאוד מתוחכם, שיודע להסתדר בשביל פרנסה או בשביל צרכים אחרים שלו, רצונות אחרים שלו, והוא מאוד משוכלל, אבל בסופו של דבר הוא בעצם בהימה. וזה נכון לגבי הנפש הבאמית, שזה כולל גם השכל של הנפש הבאמית, שהוא יכול להיות מאוד משוכלל. זה נכון שהאדם הוא הבעל חי הכי חכם, זה עדיין נפש הבאמית. אבל יש עוד נפש, שזה לא קיים בכלל אצל בהימה, שזה המושג שאמרנו קודם. שאנשים, יש להם עוד צד. חוץ מהדחף לדאוג לעצמו, והדחף לשרוד, והדחף למלות את התאוות שלו, והדחף להתפרנס ולהגן על הילדים שלו וכו'. יש עוד עניין שהוא לא מסוגל לראות עוול, שאכפת לו מהאמת. יש אנשים גויים שמסוגלים להתמסר ולסבול בשביל איזשהו אידיאל, בשביל איזשהו הפגנה, בשביל איזשהו צדק, בשביל זכויות של איזה מישהו או משהו שאין להם שום דבר מזה. וזה נובע מהנפש השכלית. זה נקרא שכלי כי שכל עניינו חפש האמת. זאת אומרת, זה המהות של שכל. היציאה מעצמו, היציאה מהאגו שלי והחיפוש אחרי האמת. זה הנפש השכלית, שזה ההבדל בין אדם ובהימה. אבל זה עדיין לא הנפש האלוקית. כי בסופו של דבר, גם הנפש השכלית, אמנם זה לא האגו במובן הרגיל, אבל בסופו של דבר, זה הציור שלו, זה המציאות שלו. המציאות שלו היא שהוא לא מסוגל לראות עוול, הוא לא מסוגל לראות דברים שהם לא צדק, יש לו מצפון. נפש אלוקית זה משהו אחר. נפש אלוקית זה לכתחילה שהוא לא מרגיש את עצמו. זה בכלל לא החוויה שלו. אין פה חוויה. זה בעצם שהוא לא, הוא לא, הוא לא מישהו לעצמו. הדוגמה הכי פשוטה לזה, מדבר באופן כללי, זה כמו אור. אור של השמש הוא לא מציאות. זה כמו בן אדם שיש משהו שמשקף אותי במראה. אני עומד מול המראה ואני רואה את ההשתקפות שלי. אבל אדם שמשתקף, שנמצא במראה, זה לא עוד בן אדם. זה לא שיש פה שני אנשים ואחד בטל לשני או תפל לשני. או תלוי בשני. אבל יש פה בן אדם אחד. והבן אדם במראה הוא בסך הכל השתקפות של הבן אדם שעומד מול המראה. נשמה זה חלק מהלוקות. אין לו זהות, אין לו מציאות. אין לו חוויות, אין לו שום דבר. הדבר היחיד שהוא, זה העובדה שהוא מחובר ללוקות. זה המשך של הלוקות, זה המציאות היחידה. והקושי, הקושי להבין את הדבר הזה, שאם ככה, אז מה יש לי כן פה? לפי מה שאנחנו אומרים, אז אין פה שום דבר, אז אין פה מציאות. אז מה אתה אומר? יש נפש שהיא קיימת, ויש את זה אצל כל אחד. אם ההגדרה של הנפש הזאת היא שהיא לא מציאות, ושזה חלק מהלוקות, אז אין פה כלום. אז זה בעת הקושי, ועל זה אתה רבי מגיע בתחילת פרק בייז, ונותן כמה משלים, שהמטרה שלהם זה לנסות לתת לנו קצת הבנה, בדבר הזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו ניגוד, איזשהו קושי. שמצד אחד אנחנו מדברים על משהו שהוא גם ללא מציאות. ומצד שני, הוא קיים. אבל אולי לפני שנדבר על מה שאתה רבי אומר בפרק בייז, אולי נזכיר את מה שכתוב בפרק י' ח', שזה ידוע, וזה נותן לנו קצת הבנה. התכונה שיש לכל יהודי למסור את נפשו. שזה שונה מהנפש השכלית. הנפש השכלית גם כן יכול למסור את נפשו, אבל זה מסיבה אחרת. זה בגלל שהוא אדם מרומם, אדם אידיאליסט, אדם עם חוש צדק, הוא לא מסוגל לראות עוול, הוא לא מסוגל, הוא לא, לא מוכן לחיות בעולם השקר. זה נובע מדחף אישי וממצפון, לא משנה. זה שיהודי מוסר את נפשו זה מסיבה אחרת. זה מאותו סיבה שבן אדם לא יכול להתאבד. בן אדם בריא בנפשו, לא יכול להתאבד, או לא יכול להרוג את אבא שלו. זה לא בגלל סיבה שכלית, ולא בגלל סיבה מצפונית. זה פשוט לא מסוגל. כי אם מדברים, בן אדם בריא בנפשו. למה? כי החיבור של בן אדם לעצמו, או לאבא שלו, או לבן שלו, זה משהו שהוא לא בעצם חיבור של שני דברים. זה לא חיבור של שני דברים. זה אני בעצמי. וממילא אני לא יכול להתנתק מעצמי. זה לא איזשהו... איזשהו חיבור מסיבה כזו או אחרת. וזו הסיבה שכל יהודי, וזה לא משנה אם הוא אדם רוחני או לא, אם הוא אדם מרומם או לא, או אדם מגושם או לא, אדם אידיאליסט או לא, יכול להיות שהוא אדם מאוד חומרי, שמול שקוע בתאוות כל החיים שלו, אבל הוא לא יכול להתנתק, כי זה הוא. אז בשביל זה לא צריך להיות אדם אידיאליסט. נפש השכלית, אתה צריך להיות אדם מרומם. נפש אלוקית זה הדת, זה מסיבה אחרת. אז זה ביטוי לזה שכל יהודי יש לו עוד נפש. חוץ מזה שיש לו נפש הבאמית. וכנראה שיש לו גם נפש השכלית. שאלה איזה מהם יותר גובר, אם הוא אדם יותר בהמי או אדם יותר אנושי, זה כבר דיון בפני עצמו. אבל חוץ מזה יש לו כל אחד זהות יהודית. שזה החיבור שלו ללוקות, שזה בכלל לא קשור לשני הנפשות האחרים. והביטוי הכי פשוט לזה זה המסירות נפש. מה ההבנה בזה? שיש לך דבר שמצד אחד זה לגמרי מאוחד עם אלוקות, ברמה שהסיבה שלא יכול להתנתק, זה מאותו סיבה שלא יכול להתנתק מעצמו, זאת אומרת, זה חיבור אלוקות, כמו שהוא מחובר לעצמו, הוא מחובר לשם. ומצד שני, יש פה מציאות. על זה, האדמו"ר הזקן מביא כמה משלים, בשביל לנסות לתת לנו קצת הבנה בזה.